الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, חפהי במרחשוון, תפשין פי דלת, מסכת בבקה, מהדף זין, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל, ופצויי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות תרופה לחולי עמו בית ישראל. מאיר הפם במהירה, ברפואה של אימה. אמן, כן יהי רצון. הינו עם אדוינוי אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן, אומר לה אדוינוי מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תראה מפחד לילה, מחצי עוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוינוי מחסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצבל לך לשומרך בכל דרכיך. על כפיים יסנוך פנטיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר בתנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראיני ועיניהו, אמו אנוכי וצרה, חלצהו ואחבדהו, אורך ימים מסביעהו, והראהו בישועתי. זה היה פרק צדי א' בתהילים, והקדמנו לכך את הפסוק החותם, את פרק צדי, ועכשיו מזמור קוף למד. שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוינוי, אדוינוי שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה, עם אבונות ישמוריה, אדוינוי מי יעמוד. כי אם חס לך למען תיברה, קיביתי אדוינוי כפתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוינוי משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוינוי כי מאדוינוי החסד בארבעים עובדות, והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה. אשתה, בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמותיהם התאורות של גיבורי החיל, שיצאו לעזרת השם בגיבורים, ומסרו נפשם על קדושת השם, והנשחטים והנטבחים על קדושת שמו יתברך. יזכרם אלוהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום נקמה דם עבדיו השפוך. והיום הזה, בחפי במרחשוון, בשנת תשע"ה, היה הטבח הנוראי, בקהילת בני תורה, בית הכנסת קהילת בני תורה בארנוף בירושלים. היום הוא גם היורצייט של האדמור מבילוגריה, הצדיק רבי מורדכי בן רבי יששכר דוב רוקח, זכר צדיק לברכה. זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם, עלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל. ימליצו טוב בעד כלל ישראל לישועה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קרי, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא הענקית את תלמוד תורתנו שהיא כנגד כולם, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף וב במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה באה תנא לרבות בצד השווה שדרכן להזיק, והתשובה, לאביי אבנו סכינו ומסעו שניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, ולרב הבור המתגלגל, לרב אדא בר אבא, את אילו שיתירו להם חכמים להשליך את נזקיהם ברשות הרבים, לרבין הכותל ואילן שנפלו ברשות הרבים והתריעו בבעליהם לסלקן. שאלה שנייה, לרבד אבא רהבה, מדוע אין ללמוד מבור לבד את אילו שיתירו להם חכמים להשליך את נזקיהם ברשות הרבים והזיקו, והתשובה, משום שעשו את התקלה ברשות. שאלה שלישית, לרבינה מדוע אין ללמוד מבור לבד את כותל ואילן שנפלו ברשות הרבים והתריעו בבעליהם לסלקם והזיקו, ואת ישובה משום שתחילת עשייתם אינם עומדים לנזק. שאלה רביעית, מתי דרך הבבלי לנקוט לשון חב ואת ישובה בתוספות במקום שיש משמעות של הפסד ממון? שאלה חמישית, מיטב שדה הוא של מי ואת ישובה לרבי ישמעאל, שדה הוא של ניזק ולרבי עקיב, השדה הוא של מזיק? והשאלה האחרונה על דבה ואיתה, באיזה אופן לדברי הכל המזיק משלם מזיבורית שלו? אומרים התוספות, כאשר אין למזיק שדה אחרת אלא זיבורית בלבד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדף וב במסרת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע חפי במרחשוון תשפ"ד, עיקר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף זין במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. שימו לב, תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף וב עמוד א', בשורה הראשונה בתחילת הדף, בנקודותיים ומן המילים הצד השווה שבהן. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת בבא קמא לעיל בדף בית עמוד א', הצד השווה שבהן בכל אבות הנזיקין, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. מלשון המשנה משמע שיש אופני היזק נוספים שאינם בכלל לאבות ולא מתולדותיהם, ואין חיובם נלמד אלא מן הצד השווה שבכל האבות. ושואלת הגמרא, להטויי מאי, אילו אופני היזק נוספים נלמדים מהצד השווה שבאבות הנזיקין? משיבה הגמרא, אמר אביי, הצד השווה שבכל אבות הנזיקין בא להטויי, בא לרבות וללמד את הדין באבנו או סכינו ומסעו שהניחן בעליהם בראש גגו ונפלו מן הגג ברוח מצויה והזיקו, שהוא חייב לשלם. מברר את הגמרא, באיזה אופן מדובר, אי חידמי, באיזה אופן מדובר שאבנו סכינו ומסעו שנפלו מן הגג הזיקו? היא בהדדקה אז לקמאסקי, אם הזיקו תוך כדי נפילתם, לא ייתכן לבאר כך את כוונת הבעיה. משום שאם כן יהיה קשה, מדוע אנחנו צריכים ללמוד את החיוב בצד השווה משני אבות? הרי היינו, הם ממש תולדה של אש. ומה ישנה וכי מה שונה אש מאלו? אם תאמר משום דה אש כוח אחר, הרוח, שזה כוח אחר מעורב בו שמוליכה את האש למרחוק, והאש מזיקה תוך כדי הילוכה, וממונך ושמירתו עליך, הרי הנינמי גם אילו אבנו סכינו ומסעו שניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה, כוח אחר מעורב בהן, דהיינו הרוח שהפילה אותם מהגג ודוחפת אותם למטה, והם ממונך ושמירתו עליך. ואם כן, אין לומר שמדובר שהזיקו תוך כדי הנפילה מהגג. וכתב בחידושי רבי חיים הלוי, שאף למנדה אמר לקמן בדף חבית עמוד א', שאישו אש מחייבי משום חיציו, אין זה אלא כאשר הלכה אש מכוחו, אף שמתערב בהליכתה כוח אחר, אבל באבנו סכינו מסעו שפסק כוחו, בשעה שהיא ניחם בראש גגו, ואחר כך כשנפלו על ידי הרוח אין כאן כוחו כלל, מה שחייב עליהם מדין אש לכל הדעות, הוא חיוב אישו משום ממונו ולא משום חיציו. אלא מעמידה הגמרא את דברי הבאי באופן אחר, ואלא צריך לומר שבהכרח התכוון הבאי שהזיקו בתר דנייכי, לאחר שאבנו סכינו ומסעו נפלו מראש גגו ונחו ברשות הרבים, נתקלו בהם שור או חמור והוסקו בהם. מבררת הגמרא, באיזה אופן מדובר? אידה, הפקירינו, אם מדובר שבעל האבן או הסכין והמסע יפקיר אותם, אם כן בן לרב הסובר לקמן בדף כוח עמוד ב', שכשלא יפקירם דינם כשור, ובן לשמואל הסובר שכשלא יפקירם דינם כבור, כאן שיפקירם היינו הרי ממש תולדה של בור, שכשם שחיוב בור הוא ברשות הרבים, ואף שהבור הפקר חייבתו התורה על נזקיו, כפי שאומרת הגמרא לקמן בדף ממתת, שעל עסקי קריאה ופתיחה לבד בא לו חיובו, אף כל תקלתו שיפקיר חייב. ואין לפרוח מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק, מכיוון שאף אלו נחשבים תחילת עשייתם לנזק, שכשהניחם בראש גגו היה לו לעלות על דעתו שסופם ליפול ברוח מצויה. אם כן, ומה ישנה? וכי במה שונה בור מאילו, שהרי חומרת הבור היא שכן מתחילת עשייתו הוא עומד ומוכן לנזק, והוא ממונך ושמירתן עליך. אם כן, הרי אני נמי, גם אילו יש בהם את אותה חומרה שתחילת עשייתן לנזק, משעה שהונחו על הגג הם עומדים ומוכנים לנזק, שכאמור היה על המניח לעלות על דעתו שתבוא רוח מצויה ותפיל אותה מהגג, והם ממונך ושמירתן עליך. ואם כן, הם תולדה של בור ואין צורך ללומדה מהצד השווה. אלא בוודאי יש להאמין באופן דלא הפקירינו, שלא יפקירם, ואם כן יהיה קשה לדעת שמואל דאמר שכולם, כל תקלה אף אם לא יפקירם מבורו לבד למדנו, אם כן היינו בור, ואין צורך ללומדה מהצד השווה. לכן מכוח הקושייה הזו חוזרת בהגמרה ואומרת לעולם מדובר באופן דאפקירינו, באופן שהוא הפקיר את אבנו סכינו ומסעו, לאחר שהם נפלו ונחו ברשות הרבים. ומכל מקום, לא דמו הם לא דומים לגמרי לבור, ולכן אי אפשר ללומדה ממנו, משום שיש לפרוך מה לבור שכן אין כוח אחר מעורב בו, שהרי הקורא או הפותח את הבור עשה זאת בעצמו ללא סיוע, ויש לומר שחומרה זו גורמת את חיובו. תאמר בהני, תאמר באילו אבנו סכינו ומסעו שניחם בראש גגו, שכוח אחר מעורב בהם בעשייתם למזיק. שהרי לא נעשו תקלה ברשות הרבים, אלא על ידי הרוח שהפילה אותם. אלא יש להשיף שאש תוכיח שכוח אחר מעורב בה, ואף על פי כן חייבת, אף אני אביא את אילו. ואם תפרוך מה לאש שכן דרכו לילך ולהזיק, מה שאין כן אילו שלא הזיקו בהליכתם, אלא לאחר שנחו נתקלו בהם השור והחמור, יש להשיף בור תוכיח שאין דרכו לילך ולהזיק, ואף על פי כן חייב. וחזר הדין, שכיוון שאין בכל אב המזיק את החומרה שיש בחברו, ואף על פי כן חייב, יש ללמוד שלא החומרות הללו גורמות את החיוב, אלא הצד השווה שבהן, והוא שדרכן להזיק ושמירתן עליך, הוא גורם את החיוב. וממילא גם אבנו, סכינו ומסעו שניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו לאחר שנחו ברשות הרבים, חייבים שאפילו דרכן להזיק ושמירתן עליך, וזה האופן שריבטה משנתנו מהצד השווה. ונחלקו הראשונים במזיקים הנלמדים משני מלמדים בצד השווה, האם יש להם את הקולות שבשני המלמדים. הראש מביא בשם יש מן הגדולים, שהנלמד פטור מכל מה שפטורים בו שני המלמדים. כגון דבר הנלמד מבור ואש, יהיה פטור מאדם וכלים כבור, ויהיה פטור על נזקי תמון כאש. אבל הראש עצמו סובר שכל ארבעת האוקימתות הנלמדות בגמרא כאן, יש להם דין בור בין לכולה בין לחומרה, משום שבור הוא המלמד העיקרי, שהרי כל אילו דומים לבור לגמרי, לרב עם הפקירם, את אבנו סכינו ומסעו לאחר שנחו ברשות הרבים, ולשמואל אפילו לא הפקירם, אלא שאי אפשר ללומדם מבור לבד, משום שכוח אחר מעורב בהם, ולכן הוצרכנו להביא הוכחה ממזיק נוסף, ולומר אש תוכיח, שממה שחייבה התורה באש, אנו למדים שאין לפתור מחמת הסברה שכוח אחר מעורב בה, ומעטה כל הנלמדים הללו, בכלל בורם לגמרי, ולכן יש להם דין בור בין לקולה ובין לחומרה. רבא מבאר באופן אחר איזה הזק נצרך ללמוד מהצד השווה שבכל אבות הנזיקין. רבא אמר שכוונת המשנה להטויי, ללמוד מהצד השווה ולחייב בור המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה, כגון שהניח אבן ברשות הרבים ובעודה במקומה לא הזיקה, ורגלי אדם ובהמה מהלכים ברשות הרבים גלגלו את האבן למקום אחר, ושם נתקלו בשור או חמור והוסקו בה. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר. הידה הפקרינו, אם המניח את האבן ברשות הרבים, הפקיר אותה, אם כן בן לרב הסובר שכשלא הפקיר דינו כשור, ובן לשמואל הסובר שכשלא הפקיר דינו כבור, כאן שהפקיר, היינו בור, הרי זה ממש תולדה של בור. מה ישנה וכי מה שונה בור מאלו? שכן מתחילת עשייתו, הבור עומד לנזק, ושמירתו עליך, אני נמי, אף אלו, בור המתגלגל, מתחילת עשייתן, דהיינו הנחתם ברשות הרבים שאז נעשו בור, הם עומדים לנזק ושמירתן עליך. ואם כן יש ללומדם מבור לבד ואין צורך בצד השווה. אלא ודאי מדובר דלא הפקירינו שלא יפקירם. אבל מכל מקום יהיה קשה לשיטת שמואל דאמר שכולם, כל תקלה, אף אם לא יפקירה מבורו לבד למדנו, ואם כן היינו בור. מדוע צריך ללמוד בור המתגלגל מהצד השווה של כל ארבעת אבות הנזיקין? חוזרת בהגמרה ואומרת לעולם מדובר באופן דאפקירינו שיפקיר את האבן, ומכל מקום, לא דמי לבור, זה אינו דומה לגמרי לבור משום שיש לפרוך. מה לבור שכן מעשיו גרמו לו? כלומר, קריאת הבור שעשה בידיים גרמה את ההזק, וייתכן שחומרה זו גורמת את החיוב. תאמר בהני, תאמר בבור המתגלגל שאין מעשיו גרמו לו את ההזק. שהרי במקום שהניח את האבן לא הזיקה, אלא במקום שרגלי האדם והבהמה גלגלו עליהם. אלא שיש להשיף שור יוכיח שמעשי הבעלים לא גרמו את ההזק, אלא ממונה הוא שהזיק, ואף על פי כן חייב. אף אני אביא בור המתגלגל שחייב. אבל עדיין יש לפרוך מה לשור שכן דרכו להילך ולהזיק, ויתכן שמחמת חומרה זו הוא חייב. מה שאין כן באבן זו שאין דרכה להילך ולהזיק, אלא לאחר שנתגלגלה נחה ונתקלו בה במקומה. אמנם יש להשיף בור תוכיח שאין דרכה להילך ולהזיק, ואף על פי כן חייב. אף אני אביא בור המתגלגל שיתחייב. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, כלומר החומרה שיש במלמד האחד אינה במלמד השני, והחומרה שבמלמד השני אינה במלמד הראשון, ומוכח שלא החומרות הללו גורמות את החיוב אלא הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך. ומן הצד השווה יש ללמוד שהתחייב גם בבור המתגלגל, שהרי אף הוא דרכו להזיק ושמירתו עליך, וזוהי כוונת המשנה לרבות מהצד השווה ששנינו במשנה. שואל השיטה מקובצת בשם הגיליון, לפי המנדה אמר לאל בדף דלת עמוד א' ששור שבמשנתנו הוא רגל, איך בור המתגלגל נלמד מבור ורגל להתחייב ברשות הרבים? נטען כנגד זה דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, שכיוון שהמלמד דהיינו הרגל פטור ברשות הרבים, ככה נלמד ייפטר ברשות הרבים. הוא הביא שיש מתרצים שאין החינם מבאמת בור המתגלגל פטור ברשות הרבים, כמו רגל. ועוד תירוץ, שכך היא כוונת הגמרא, שאם תקשה דיו לבוא מן הדין כמו רגל, יהיה פטור ברשות הרבים, אומר לך אש תוכיח, שחייבת כשהדליק ברשות היחיד והזיקה ברשות הרבים. ואם תאמר אם כן יעשה ויוכיח מאש מיד, ומדוע השיב שור יוכיח, על זה יש לומר ששור דומה יותר לבור המתגלגל, שאחר שהניחו ברשות הרבים, אין כוח אחר מעורב בו כמו שור, ואינו דומה לאש שכוח אחר מעורב בו. רבד הברב המבאר באופן אחר איזה עזק נצרך ללמוד מהצד השווה שבכל אבות הנזיקין. רבד הברב אמר שכוונת משנתנו להטויי ללמד בצד השווה את הדתניה את הדין הזה ששנינו בברייתא, המופיעה לכמן בדף למד עמוד א', כל אילו שבכל אילו האופנים שאמרו בהם חכמים שניתנה רשות לבני אדם להשליך נזקיהם לרשות הרבים, ואילו הם פותקים בביותיהן, עושים כמין מרזב מצינורותיהם המקלחים מי שופכין לרשות הרבים וגורפין מערותיהן, משליחים זבליהם ממערותיהם לרשות הרבים, שבימות החמה אין להם רשות מפני שהרחוב נאה והוא מקלקלו, אבל בימות הגשמים שהרחובות מלוכלכים יש להם רשות, ואף על פי שברשות בית דין הם משליחים, מכל מקום אם הזיקו לשור והחמור המהלכים ברשות הרבים, חייבים לשלם, וחיוב זה נלמד מן הצד השווה שבמשנתנו. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, אי בעד דקה אז לי מסקי, אם 100 שופכין הזיקו תוך כדי יציאתם טרם שנחו על הארץ, הרי נזק זה מכוחו של האדם המוציא הוא נעשה, והוא אדם המזיק שנשנה במשנה, ומדוע צריך ללומדו ממזיק נוסף בצד השווה? אלא ודאי מדובר שהזיקו בתר דנייך, לאחר שנחו על הארץ, ועדיין יש לברר יחידה מבאיזה אופן מדובר, אילה הפקירינו, אם מדובר שהפקיר את המאה שופכין, בין לרב ובין לשמואל, היינו בור, הרי מי שופכים אילו הם ממש תולדה של בור, ומה ישנה וכי מה שונה בור מאילו, שרי תכונת בור היא, לתחילת עשייתו לנזק, והוא ממונך ושמירתו עליך, הנינמי גם אילו תחילת עשייתן לנזק, והם ממונך ושמירתן עליך, אלא יש להעמיד שמדובר באופן דלא הפקירינו, שלא הפקירם, אבל זה לא התיישב לדעת שמואל דאמר, כולם מבורו למדנו שלדעתו היינו בור, ואין צריך ללומדם ממזיק נוסף בצד השווה. חוזרת בה הגמרא ואומרת, לעולם מדובר דה הפקירינו שהפקיר את המי השופכין, ואף על פי כן לא דמי לבור, הם אינם דומים לגמרי לבור, משום שאם נרצה ללומדם מבור לבד, יש לפרוח מה לבור שכן, קרא ופתח אותו ברשות הרבים שלא ברשות. ולכן חייב, תאמר בהני, תאמר באילו שהוא הוציא את המים ברשות בית דין לרשות הרבים. ואין לך ללמוד את חיובם מבור. אלא יש להשיב, שור יוכיח שהוא מהלך ברשות הרבים ברשות בית דין, ככל אדם שיש לו רשות להלך ברשות הרבים, ואף על פי כן אם הזיק חייב. אף אני אביא, פותקים בביותיהם, שאף שעושים ברשות אם הזיק הוא חייבים. עדיין יש לפרוח מה לשור שכן דרכו להלך ולהזיק. ויתכן שמחמת החומרה הזו הוא חייב. מה שאין כן בפותקים בביותיהם שהזיקו לאחר שנחו על הקרקע ואין דרכם ללך ולהזיק. אמנם יש להשיב, בור תוכיח שאף שאין דרכו ללך ולהזיק חייב, אף אני אביא פותקים בביותיהם, וחזר הדין שהחומרה שיש בשניהם היא הסיבה לחייבם, וחומרה זו היא כמבואר במשנה הצד השווה שבהם שדרכם להזיק ושמירתן עליך, וזה מרבה את מי שהוציא מי שופכים לרשות הרבים ברשות והם הזיקו שהוא חייב. רבינה מבאר באופן אחר איזה עזק נצרך ללמוד מהצד השווה שבכל אבות הנזיקין. רבינה אמר הצד השווה שבמשנתנו בא להטויי, בא ללמד את הדתנן, את הדין הזה ששנינו במשנה במסכת בבא מציעא בדף קי"ז עמוד ב', הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו, בין בשעת הנפילה בין לאחר הנפילה, בעליהם פטור מלשלם משום שהוא אנוס, שכן מה היה לו לעשות? ואם בית דין ראו שכותלו ואילנו נוטים ליפול ונתנו לו זמן 30 יום לקוץ את האילן ולסתור את הכותל ונפלו בתוך הזמן והזיקו פטור. אולם אם לא קצץ ולא סתר בתוך הזמן שנתנו לו ונפלו הכותל והאילן לאחר הזמן שקצבו לו בית דין והזיקו, חייב. וחיוב זה נלמד מן הצד השווה. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, אי דאף קרה, אם מדובר שיפקיר את הכותל והאילן ואחר כך הזיקו, אם כן יהיה קשה, מדוע נצרח הלימוד של הצד השווה? הרי בין לרב ובין לשמואל, היינו, זוהי ממש תולדה של בור. ומה ישנה וכי מה שונה בור מאילו שהרי התכונות של בור הן? שאיזה קום מצוי שהרגילות היא שנופלים שם בהמות? אמנם לא מצוי כמו איזה כרגל, אבל מצוי איזה קו. ושמירתו עליך, אני נמי, גם אילו הכותל והאילן איזה כאן מצוי שיתקלו בהם, ושמירתן עליך. והידה לא הפקירינו, אם מדובר שלא יפקירם, עדיין יהיה קשה לדעת שמואל, דאמר שכולם כל התקלות, בין שיפקירם, בין שלא יפקירם, מבורו למדנו. מבורו בלבד למדו, ואם כן, היינו בור. הרי הכותל והאילן תולדות של בור, ומדוע נצרח הצד השווה? חוזרת בה הגמרא ואומרת לעולם מדובר דאפקירינו באופן שיפקירם, ולא דמי לבור, והם אינם דומים לבור. וממילא אי אפשר להחשיבם כתולדות בור משום שיש לפרוך. מה לבור שכן מתחילת עשייתו הוא עומד לנזק ולכן חייב? תאמר בעני, תאמר באילו שאין תחילת עשייתן לנזק, שהרי כשבנה את הכותל ונטע את האילן, לא היו רעויים ולא היו עומדים לנזק. אבל יש להשיב שור יוכיח שאינו עומד מתחילתו לנזק, ואף על פי כן חייב. אמנם על הלימוד משור יש לפרוך, מה לשור שכן דרכו ללך ולהזיק ויתכן שלכן חייב, מה שאין כן באילו שאינם הולכים? ועל זה יש להשיב, בור תוכיח, שגם הוא אינו הולך אלא מזיק במקומו, ואף על פי כן חייב, אף אני אביא את אלו שחייבים, וחזר הדין ללמוד מהצד השווה שבהם. וזו כוונת משנתנו במה שכתבה, שיש בהם צד השווה, לרבות חיוב הכותל והאילן שנפלו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לאל בדף בית עמוד א', תחילת מסכת בבא קמא, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. מדקדקת הגמרא, מדוע אמר התנא חב המזיק, הלא חייב המזיק מבעלי. היה צריך לומר חייב המזיק כלשונו הרגיל תמיד. אמר רב יהודה אמר רב, אי תנא תנא זה ששנה את משנתנו ירושלמי הוא. דתני לישנה כלילה, ששונה את דבריו בדרך קצרה, ולכן אמר חב במקום לומר חייב. אומרת הגמרא עוד שנינו במשנה שפתחה את מסכת בבא קמא, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת תנאים בכוונת הדברים, תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מופיעה גם כן לקמן בדף נ"ט עמוד א', וכן במסכת גיטין בדף ממחת עמוד ב', ושם מופיעה כל הסוגיה. נאמר בתורה בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', כי יבער איש ישלח את בהמותיו ויזיקו. כך מפרש רשי בספר שמות שכל לשון כי יבער בעירה וביער שבכתוב הכוונה היא לבהמה. כי לשון הכתוב בספר במדבר פרק חב פסוק ד', ואנחנו ועירנו. אז נאמר בפסוק כי יבער איש שדה או חרם ושילח את בעירו, והכוונה לנזק שנעשה על ידי מדרך כף רגל הבהמה, וביער בשדה אחר, או נזקי שן הבהמה שאכלה את שדה חברו, אז מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. והכוונה היא שישלם המזיק את נזקו לפי מיטב שדהו של הניזק ולפי מיטב כרמו של הניזק, דברי רבי ישמעאל. והבינה הגמרא כעת שכוונת רבי ישמעאל לומר שמחשבים את גובה תשלומי הנזק לפי השדה הטובה ביותר שיש לניזק. ולכן אם אכלה הבהמה ארוגה בשדה, אפילו אם ארוגה כחושה אכלה, שמים כמה שווה ארוגה משובחת ביותר בשדהו של הניזק עם פירותיה, כמה תהיה שווה בלא פירותיה, ואת ההפרש ישלם המזיק לניזק. רבי עקיבא אומר לא בא כתוב ללמדנו גובה תשלומי הנזק, אלא בא ללמדנו כמה ישלם את תשלומי הנזק, והיינו שאם בא המזיק לשלם דמי נזקו בקרקע, עלינו לגבות לנזקין מן העידית שבנכסיו, כלומר שישלם את דמי הארוגה שאכלה הבהמה, ולא דמי הארוגה המשובחת של הניזק, מהקרקע הטובה של המזיק, ולא יוכל המזיק לשלם לניזק מהקרקע הגרועה שלו. והוסיף רבי עקיבא ואמר, וקל וחומר להקדש, שגם הקדש גובה תשלומיו מעידית, ולהלן תבהר הגמרא באיזה תשלומים להקדש מדובר. נמצא שלפי הבנת הגמרא כעת נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בשני דברים. א', בגובה התשלומים שלדעת רבי ישמעאל אם אכל השור ארוגה כחושה, משלם שווי של ארוגה שמינה, ולרבי עקיבא משלם כחושה כמו שאכל. ב', באיכות התשלומים, לדעת רבי עקיבא על המזיק לשלם מן העידית שבנכסיו, אילו לרבי ישמעאל יכול לשלם אפילו מקרקע זיבורית שלו. מקשה הגמרא על דברי רבי ישמעאל. ורבי ישמעאל, ולדעת רבי ישמעאל קשה, שאומנם אם אכל השור מארוגה שמינה, מובן שמשלם דמי ארוגה שמינה, אבל אם אכל מארוגה כחושה וחידינו שמשלם דמי ארוגה שמינה, הרי לא יזיק אלא ארוגה כחושה, ומדוע ישלם יותר ממה שיזיק? ואילו הרשב"א וכן התוספות, בדיבור המתחיל ורבי ישמעאל, בפירוש השני, כתבו לבאר את דברי הגמרא כך, שכיוון שאם אכל השור מארוגה שמינה משלם רק דמי ארוגה שמינה, ואין לנו כונסים אותו שישלם יותר ממה שהזיק. אם כן, מדוע אם אכל מערוגה כחושה משלם דמי ערוגה שמינה יותר ממה שהזיק? מתרץ את הגמרא, אמר רבי די ברבי, נחה במאי עסקינן. דברי רבי ישמעאל אמורים כגון שאכל השור ערוגה אחת שנמצאת בין שאר הערוגות, ויש ביניהם ערוגות שמינות שיש בהם הרבה פירות, וערוגות כחושות שיש בהם מעט פירות. ולא ידינן, איננו יודעים איזו ערוגה אכל. האם אכל ערוגה כחושה, היא ערוגה כחושה אכל, היא או שמה ערוגה שמינה אכל, ובאופן זה בא כתוב ללמדנו דמשלם דמי ערוגה שמינה. ואומר המרומי שדה, שכל מה שאמר רבי די ברבין, שבאופן שיש ספק איזה ערוגה אכלה, בהמה מחמירים ומחייבים אותו דמי ערוגה שמינה, זה רק בהזק של שן. משום שאנו מניחים שהבהמה מעוניינת לאכול מהערוגה היפה ביותר, אבל אם הזיקה הבהמה ברגל ואין לנו יודעים איזו ערוגה הזיקה, ודאי שלא המחמירים מספק לחייבות מהערוגה שמינה. ולפי זה מובן מדוע נקטה הגמרא בלשון אכל שמינה, ולא הזיק שמינה, כיוון שתירוצו של רבי די מדבר רק בהזק של שן, ולכן גם בקושייה נקטה הגמרא לשון אכל. דוחה הגמרא את הביור הזה, אמר רבא, לא מסתבר לומר שבמקרה כזה ישלם דמי ערוגה שמינה. שהרי, ומה אילו ידינן דכחושה אכל, הרי אם היינו יודעים בבירור שהשור אכל ערוגה כחושה, לא היה מזיק משלם אלא דמי ערוגה כחושה, אשתא דלא ידינן, עכשיו שאיננו יודעים אי כחושה אכל, אי שמינה אכל, אם השור אכל ערוגה כחושה או שמא אכל ערוגה שמינה, וכי דינו שמשלם דמי ערוגה שמינה, והרי כלל הוא בידינו בכל מקום שיש ספק, המוציא מחברו הבא לתבוע מחברו ממון, עליו על התובע מוטלת החובה להביא את הראיה לדבריו שאכן טענתו נכונה. וכיוון שלהוכיח הניזק שהשור אכל ערוגה שמינה, מדוע שיתחייב המזיק לשלם דמי ערוגה שמינה? לכן מביאה הגמרא ביור אחר, במנך לקור רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אלא אמר רבי חבר יעקב, גם רבי ישמעאל מודה שמשלם דמי ערוגה שאכל כמו שהיא, ואחר במאי עסקינן, מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא אמורה באופן של המזיק ישנם קרקעות מעולות יותר משל הניזק. וכגון שהייתה עידית דניזק, הקרקע המעולה ביותר של הניזק שווה כזיבורי דמזיק. כמו הקרקע הגרועה ביותר של המזיק, והמזיק רוצה לשלם לו בקרקע. ובהר פליגי, באופן זה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם כשאמרה התורה שעל המזיק לשלם מיטב שדהו, הכוונה היא לשדה המעולה של המזיק, או לשדה המעולה של הניזק? רבי ישמעאל סבר בדניזק שימינן, שכוונת התורה היא לשדה המעולה של הניזק, וכיוון שכן, נמצא שבנידון זה ישלם המזיק את הקרקע הגרועה שלו, כיוון שהיא שווה כמו הקרקע המעולה של הניזק. ורבי עקיבא סבר בדמזיק שימינן, כוונת התורה היא לשדה המעולה של המזיק, וכיוון שכן ישלם המזיק את הקרקע המעולה שלו. אומר הרבי עקיבא איגר במסכת גיטין, בדף ממחת, שיש לומר שדין זה שצריך המזיק לשלם לפי השדה המעולה שלו, תלוי בשעת הנזק שאז חל עליו החיוב לשלם ממיטב שלו. אבל אם יקנה לאחר מכן קודם העמדה בדין שדה מעולה יותר, אין אומרים שכעת היא המיטב שדהו שלו. שרי לפי רבי ישמעאל שמים לפי מיטב שדהו של הניזק, פשוט שהוא לפי הנכסים שהיו לניזק בשעת ההזק. שהרי ודאי שאם ילך הניזק ויקנה קודם העמדה בדין שדה מובחרת מאוד, לא יכול על המזיק חובה לשלם כמוה. אם כן, יש לומר שגם לרבי עקיבא הדין כך. אם כן, נמצא לפי זה שרבי ישמעאל מעיקל על המזיק יותר מרבי עקיבא, של רבי ישמעאל משלם המזיק מזיבורית שלו ולרבי עקיבא מעידית. בדברי רבי עקיבא באומרו לא בא כתוב, אלא התבארו כך, שאמר רבי עקיבא, לא בא כתוב להקל על המזיק ולהיפטר בזיבורית שלו, אם היא שווה כעידית של ניזק, אלא להגבות לנזיקין מעידית של מזיק. ומוסיפים התוספות ואומרים בדיבור המתחיל כגון, שלא הייתה הגמרא יכולה להביא נפקמינה הפוכה, דהיינו כגון שהעידית של המזיק שווה כזיבורית של הניזק, של רבי עקיבא משלם המזיק מהעידית שלו, ולרבי ישמעאל יצטרך המזיק לקנות קרקע משובחת, כי הקרקע העידית של הניזק כדי לשלם לו תשלום נזקיו, משום שמבואר לכמן, בדף זין עמוד ב' שאין חולק על כך, שאם יש למזיק רק קרקע זיבורית, משלם מן הקרקע הזו, ולא חייבו לקנות קרקע משובחת יותר כדי לשלם תשלומי הנזק. ואירת הגמרא עכשיו, מה איתם עד רבי ישמעאל שסובר שמיטב שדה הוא השדה המעולה של הניזק? ואירת הגמרא שרבי ישמעאל למד זאת בגזירה שווה. ותוספות במסכת העריכין בדף תתווה, עמוד א', דיבור המתחיל אב הוא, אומרים שזה לימוד של ילמד הסתומין המפורש, לא גזירה שווה גמורה. נאמר שדה למטה, בסוף הפסוק נאמר לשון שדה, לעניין תשלומי הנזק, מיטב שדה הוא וגומר ישלם. ונאמר שדה למעלה, וכן בתחילת הפסוק נאמר לשון שדה לעניין מעשה הנזק ובער ושדה אחר. מה השדה האמור למעלה? כשם של לשון שדה שנאמר בתחילת הפסוק לעניין מעשה הנזק, הכוונה היא לשדה דניזק, שהרי ההיזק נעשה בשדהו של הניזק, אף שדה האמור למטה, בסוף הפסוק לעניין תשלומים, הכוונה היא לשדה דניזק, ומכאן למד רבי ישמעאל שמיטב שדהו, הכוונה היא לשדה המעולה של הניזק. שהרי ודאי שמה שאמר הכתוב מיטב שדהו ישלם, אין הכוונה שמשלם לו בקרקע של הניזק עצמו, אלא הכוונה היא שאם יש לה מזיק קרקע דומה לידית של הניזק, ישלם לו המנה שיעור דמי נזקו. שואלת הגמרא ברבי עקיבא, מניין לו שמיטב שדהו הקרקע מעולה של המזיק? משיבה הגמרא שרבי עקיבא למד זאת ממשמעות הכתוב מיטב שדהו, ומיטב כרמו ישלם. והמשמעות הפשוטה היא שהכוונה היא לשדה דה אך דקה משלם, של זה שמשלם, דהיינו המזיק. ואין כוח לגזירה שווה לעקור את המשמעות הפשוטה של הכתוב. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל, איך למד מגזירה שווה דין שעוקר את המשמעות הפשוטה של הכתוב? משיבה הגמרא שהגזירה שווה אינה עוקרת לגמרי את משמעות הכתוב, אלא הנגזירה שווה והנקרא. יש מקום שבו הועילה הגזירה שווה ללמוד ממנה שמשלם מיטב שדהו של הניזק, ויש מקום שהועילה המשמעות הפשוטה של הכתוב ללמוד ממנה שמשלם מיטב שדהו של המזיק. ומבאר את הגמרא, הנגזירה שווה מועילה הגזירה שווה לשלם כהקרקע המעולה של הניזק כדקה אמינה. כפי שאמרנו למעלה, שבמקרה שבו הקרקע המעולה של הניזק שווה כמו הקרקע הגרועה של המזיק, משלם המזיק מהקרקע הגרועה שלו. ההנקרא והועיל הכתוב, הועילה המשמעות הפשוטה של הכתוב לשלם כהקרקע המעולה של המזיק, כגון דאיטלי שיש למזיק שתי קרקעות. האחת עידית, קרקע מעולה, והשנייה זיבורית, גרועה, ועידית לניזק. ולניזק יש קרקע מעולה, אבל אינה מעולה כמו העידית של המזיק. וכן הקרקע הזיבורית של המזיק לא שוויה כעידית דניזק, אינה שווה כמו הקרקע המעולה של הניזק. ונמצא של המזיק אין קרקע שווה לקרקע המעולה של הניזק, אלא יש לו או קרקע משובחת ממנה או גרועה ממנה. ובאופן זה למידים אנו מהמשמעות של הכתוב דמשלם לממיטב דידי, שישלם המזיק מהקרקע המעולה שלו, של המזיק. והחידוש בזה הוא דלומציה אמר לי שאין המזיק יכול לומר לניזק, תעת גבי מזיבורית, בוא ותגבה את חופך מהקרקע הגרועה שלי, שהרי איני חייב לשלם לך בקרקע השווה יותר מהקרקע המשובחת שיש לך. אלא גבי ממיטב, בא הכתוב ללמדנו. ממשמעות הכתוב אנחנו למדים, שבמקום שאין המזיק יכול לשלם לו מהמיטב שדהו של הניזק, עליו על המזיק לשלם לו מהמיטב שדהו של המזיק, ולכן גובה מהקרקע המשובחת של המזיק. דהיינו שהתועלת של הגזירה שווה והתועלת של פשטות הכתוב, שתמיד צריך לשלם לו ממיטב, או מיטב של הניזק או מיטב של המזיק. כך מסבירים הראש והריטב"א. והראשונים נחלקו באופן שיש למזיק עידית בינונית וזיבורית, והעידית של הניזק שווה יותר מזיבורית של המזיק ופחות מהבינונית של המזיק. דעת הראש שמשלם מהעידית של המזיק, כיוון שלכך הועיל הכתוב באופן שאין לו מיטב דניזק עליו לשלם מיטב דמזיק, אבל דעת הריטב"א שמשלם לו מהקרקע הבינונית של המזיק. ובייר הריטב"א שאומנם ההנקרא הועיל פשטות הכתוב כשאין לו מיטב דניזק עליו לשלם מיטב דמזיק, אבל כאן כשמשלם בינונית דמזיק מתקיים בזה מיטב דניזק, אפילו שהוא שווה מעט יותר מהעידית של הניזק. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא שהובא לעיל. נאמר בברייתא רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית, וכל וחומר למשלם חובו להקדש שצריך לשלם בקרקע העידית שלו. מברר את הגמרא, מהי כל וחומר להקדש? באיזה תשלומים להקדש מדובר? אילה, אם האם נאמר שמדובר באופן דנגח תורה דידן לתורה דהקדש, שנגח שור שלנו, כלומר שור של אדיוט, את השור של הקדש, הרי שור ראהו, אמר רחמנה בפרשת שור המזיק, אמרה התורה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ה, וכי יגוף שור איש את שור ראהו, ולמדים מכך שהחיוב של שור המזיק הוא רק אם נגח שור של אדיוט, ולא כשנגח שור של הקדש. שהנוגח שור של הקדש פטור מלשלם, וכיוון שכן, לא ייתכן שהלימוד שהתשלומים להקדש צריכים להיות מעידית נכסיו, זה באופן הזה. אלא מביאה הגמרא אופן אחר שתשלומים להקדש, הקל וחומר בא ללמדנו לאדם שאומר הרי עליי לתת מנה 100 דינרים לבדק הבית של בית המקדש ואין לו במה לפרוע אלא מן הקרקע. דעתי שבא גזבר ושקיל וגובה את החוב מעידית מהקרקע המעולה של הנודר. שואלת הגמרא, לא יהיה אלא כבעל חוב, כיוון שחיובו להקדש בא רק על ידי דיבור בעל מה שקיבל על עצמו ליתן להקדש מנה, לא יהיה הגזבר עדיף מאדם שילבה כסף לחברו, ובעל חוב הגובה חובו בקרקע יכול לגבות רק בקרקע בינונית. כמבואר במסכת גיטין בדף ממחת, ואם החמיר התורה בנזיקין שישלמו מן העידית, אין למעידים בעל חוב מהם. וכיוון שכן, מדוע יגבה הגזבר של ההקדש מעידית נכסיו של האדם שנדר לטובת ההקדש? וכי תימה, ואם תרצה ליישב ולומר שסבר רבי עקיבא שכל בעל חוב נמי, גם כן גובה את חובו רק בקרקע עידית של הלווה, ולכן יכול רבי עקיבא ללמוד הקדש בקל וחומר מעדיות שיקבע הגזבר מעידית? איקה למפרח יש להשיב על הקל וחומר ולומר מה לבעל חוב עדיות שכן יפה כוחו של עדיות בתביעות נזקין, שרי גובה את נזקו מן העידית של הניזק, ולכן גם בעל חוב עדיות גובה מעידית, תאמר בהקדש שהוא רק כוחו בתביעות נזקין, שרי המזיק את ההקדש פטור מתשלומים, ויש לומר שכמו כן הוא רק כוחו בשאר חובות שלא יגבה מן העידית. לכן מכוח הקושייה הזו חוזרת הגמרא לביור הראשון בדברי רבי עקיבא, לעולם מדובר באופן דנגח תורה דידן לתורה דה הקדש, שנגח שור של עדיות לשור של הקדש, ולומד רבי עקיבא מקל וחומר שגובה ההקדש את דמי הנזק מקרקע עידית, ודקקשי הלך ומה שהקשת שרי שור ראהו אמר רחמנה ולא שור של הקדש, ולמדנו מכך ששור של עדיות שנגח שור של הקדש פטור מכלום. יש לתרץ שרבי עקיבא סבר לה כי רבי שמעון בן מנסיה שחולק על הדרשה הזו ומחייף שור של עדיות שנגח שור של הקדש. דתניה, שנינו בברייתא מופיעה לכמן בדף למד זין עמוד ב' וכן במסרת גיטין בדף ממתת עמוד א', רבי שמעון בן מנסיה אומר שור של הקדש שנגח שור של עדיות פטור, שנאמר שור ראהו ולא הקדש. שור של עדיות שנגח שור של הקדש, בין שהנוגח הוא שור תם שלא נגח עדיין שלוש פעמים, בין שהנוגח הוא שור מועד לנגוח שכבר נגח שלוש פעמים, משלם בעל השור להקדש נזק שלם. שואלת הגמרא, יחי, אם העמדנו שרבי עקיבא סובר שהמזיק את ההקדש חייב, אם כן רבי ישמעאל ורבי עקיבא שבברייתא, ממאי דבעידית דניזק וזיבורית דמזיק פליגי, מניין לנו שנחלקו באופן שהייתה קרקע עידית של הניזק שווה כקרקע זיבורית של המזיק, והם נחלקו האם עליו לשלם כפי העידית של הניזק או של המזיק, כפי שביארה הגמרא לאל בדבב עמוד ב'. דילמה, אולי דקו לאלמה גם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא בדניזק שיימינן, כולם מודים שמשלם לפי העידית של הניזק, ואחה בפלוקתא דרבי שמעון בן מנסיה ורבנן כמפלגי. רבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו במחלוקת רבי שמעון בן מנסיה ורבנן בעניין המזיק הקדש, שרבי עקיבא סבר כי רבי שמעון בן מנסיה שמחייב מזיק את ההקדש בתשלומים, דהיינו ששמע רבי עקיבא שרבי ישמעאל דיבר רק בנזקי עדיות אבל בנזקי הקדש פתר, ובא רבי עקיבא לחלוק עליו ולומר שגם המזיק את ההקדש חייב בתשלומים, ורבי ישמעאל שלא הזכיר אלא נזקי עדיות סבר כי רבנן שהמזיק הקדש פטור. וכיוון שלעניין נזקי הקדש ודאי שרבי ישמעאל חולק על רבי עקיבא וסובר כי רבנן שהמזיק הקדש פטור, שכן מוכח מדבריו של רבי ישמעאל שלא הזכיר כלל דין הקדש, אם כן מניין לנו שנחלקו גם בדין מזיק עדיות? הרי עדיף למעט במחלוקות כמה שיותר. כך מסביר הריטב"א את קושיית הגמרא. מיישבת הגמרא, לא ייתכן לומר שהמחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל היא רק בדין מזיק הקדש מכמה טעמים. א', אם כן, מה היא לא באה כתוב? המילים לא באה כתוב שאמר רבי עקיבא, משמעותם שלא באה כתוב לומר כדברי רבי ישמעאל, אלא דבר אחר. ואם הם לא חולקים אלא בדין מזיק את ההקדש, נמצא שבדברי הכתוב מיטב שדהו שדיבר בנזקי עדיות, אין ביניהם כל מחלוקת. ואם רבי עקיבא הזכיר זאת, סימן שהם כן חולקים בנזקי עדיות. ועוד, מה היא קל וחומר להקדש? מה זה המילים קל וחומר להקדש שאמר רבי עקיבא שמשמעותו שבא להחמיר על ההקדש? אם רבי עקיבא מודה לרבי ישמעאל ששמים לפי העדית של הניזק, נמצא שהקל על המזיק. שכשהקרקע העדית של הניזק שווה כזיבורית של המזיק, משלם מזיבורית של המזיק ולא מהעדית של המזיק. ואיך ייתכן לומר קל וחומר להקדש להקל גם על ההקדש שישלם לפי העדית של הניזק? והרי רבי עקיבא מחמיר על ההקדש, שהרי אפילו שור תם שהזיק הקדש משלם נזק שלם לדעתו. ועוד, ועוד ראיה שלא ייתכן לומר שהמחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל היא רק בדין מזיק הקדש. האמר רבשי, הרי אמר רבשי, תניה בהדיה, שנינו בברייתא במפורש. מה שנאמר בפסוק מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, הכוונה למיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, דברי רבי ישמעאל. ורבי עקיבא אומר הכוונה למיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק, הנה מפורש שחולקים רבי ישמעאל ורבי עקיבא גם בתשלומי עדיות, האם משלם ממיטב המזיק או ממיטב הניזק. ממשיכה הגמרא לדון בדין חיובי תשלומי מיטב. רמי להיקשה באיה לרבה סתירה, כתיב נאמר לעניין תשלומי נזק מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, משמע מיטב אין, רק ממיטב הוא רשאי לשלם, אבל מי דאחרינה לו? בדבר אחר שאינו מיטב, אינו רשאי לשלם. והתניה, הרי שנינו בברייתא לקמן בדף ת' ובדף י' ד' וכן במסכת הירחין בדף זך, הברייתא דורשת מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ד, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעליו. ותיבת ישיב מיותרת, שהרי כבר נאמר ישלם, אלא בא לרבות שיכול לשלם בכל דבר השווה כסף, ואפילו בסובין, פסולת החיטים. הרי מבואר שיכול לשלם גם בדבר גרוע. ואף על גב שהכתוב מיטב נאמר גבי נזקי שן ורגל, ולא הכתוב ישיב נאמר לגבי בור, אין לחלק ולומר שבנזקי שן ורגל חייב לשלם ממיטב, ואילו בנזקי בור יכול לשלם אפילו סובין. שהרי לאל בדף ה עמוד א' למדנו בגזירה שווה תחת נתינה ישלם כסף, את כל 24 אבות נזיקין זה מזה, מסביר הפני יהושע. מיישבת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הדברים, כאן מה שלמדה הברייתא מהמילה ישיב שיכול לשלם בכל דבר השווה כסף, מדבר במזיק שבא לשלם מדעתו, בלא שיזדקק הניזק לתבוע אותו בבית דין. ואילו כאן מה שלמדנו מהפסוק מיטב, שרשאי לתת רק ממיטב, מדובר במזיק המשלם בעל כוחו בכפיית בית דין. והיינו שעיקר דין התשלומים שחייבה התורה מיטב, אלא שבמקום שלא יטריח המזיק את בעל דינו לבית דין, מקילים עליו שיכול לפתור את עצמו גם בתשלומי סובין. כך מפרש בחידושי רבי נחום, ואילו בשיטה מקובצת, הקשה על פירוש רעשי, הרי ייתכן שאין המזיק בקי ויודע אם חייב הוא בתשלומים, ולפיכך אינו משלם קודם שיעמוד בדין, ומדוע יפסיד משום כך? ולכן הוא מבאר שכוונת הגמרא כאן בעל כורחו, היינו גם לאחר שנתחייב בבית דין, אין המזיק רוצה לפרוע חיובו עד שבא שליח בית דין למשכנו, ואז הוא צריך לשלם מיטב. מביאה הגמרא הוכחה לתירוץ הזה, אמרו לבריידר רבי אלעאי, די קנמי גם מלשון הכתוב מדויק שתשלומי מיטב הם כשמשלם בעל כורחו. דכתיב נאמר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, ומשמע שמדובר שמשלם המזיק בעל כורחו. שכן משמע ממה שכתוב לגבי תשלומי כפל, בספר שמות פרק חבית פסוק וב, אם ימצא הגנב ישלם שניים, ושם מדובר שמשלם בעל כורחו, שהרי אם הודה הגנב מדעתו פטור מכנס, שמודה בכנס פטור. ואילו המילה ישיב הכתובה לגבי סובין, משמעותו השווה מדעתו של המשלם, שכן מצינו אצל גזלן והישיב את הגזלה אשר גזל, ושם מדובר שהודה ושילם מדעתו, שהרי הכתוב מחייבו חומש ואשם, ואילו מי שאינו מודה, אינו משלם אל הקרן. כך מסביר השיטה מקובצת. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אמר לאבאי לאולה בנו של רבי אלעאי, מי כתיב וכי כתוב ישולם שמשמעותו על ידי אחרים דיינו בית דין? הרי ישלם כתיב, ולשון זו גם מדעתו משמע. אלא אמר אבאי, אין אפשרות אחרת לתרץ את הקושייה, אלא כדמר, כפי שתרץ רבי דברי הברייתא שלפנינו. דתניא שנינו בברייתא על עניין הזכאי ליטול ממתנות עניים. מבואר במסכת פאה פרק ח' משנה ח' שמי שיש לו 200 זוז אינו בכלל עני ואינו רשאי ליטול מתנות עניים שבהן לקט שכחה ופאה ומעשר עני, אבל אם יש לו פחות מ-200 זוז רשאי ליטול ממתנות עניים, גם אם יתנו לו בבת אחת שווה 1,000 זוז רשאי הוא ליטול. נאמר בברייתא, הרי מי שהיו לו בתים שדות וכרמים בשווי 200 זוז ואינו מוצא קונים למוכרן להם במחיר הזה אלא בפחות משוויים, מאכילים אותו ממעשר עני עד מחצה משווי נכסיו, דהיינו 100 זוז, וימכור את קרקעותיו ב-100 זוז, ונמצא שיש בידו 200 זוז. שהרי יותר ממחצית שווים לא יוזלו הקרקעות לעולם. וכותב הרשב"א שלפי זה אם הוזלו קרקעותיו, עכשיו הם שווים 99 דינרים, יכול ליטול אפילו 100 זוז בבת אחת, שהרי הוא כשאר עניים. ואבי במר, ונשא ונתן רבא בדברי הברייתא היחידמי, באיזה אופן מדובר שאינו מוצא למוכרן בשווי 200? היא הוזל הרעתה דקולי אלמה ודידי נמי זל בעדיו, אם הוזלו כל הקרקעות שבשוק וגם הקרקע שלו הוזלה עמהן, נמצא שעתה אין לו 200 זוז, ואם כן אפילו טוב הנמי להספילי. אפילו יותר מ-100 זוז יכולים לתן לו כפי ששנינו, שמי שיש לו 200 זוז פחות דינר אחד יכול ליטול אפילו 1,000 זוז בבת אחת. דאז זול דקולי אלמה נמי, שהרי הוזלו כל הקרקעות שבשוק והוא נחשב כעני שאין לו 200 זוז. אלא אם נעמיד שמדובר באופן דאוקיר הרעתה דקולי אלמה, ודידי איידי דאיל ונפיק אזוזי זל ארי, כל הקרקעות שבשוק נמכרות במחיר גבוה, ורק הקרקעות שלו נמכרים בזול, משום שראו שמחזר אחרי מעות, והיות הלקוחות יודעים שדחוק למכור אינם משלמים את המחיר האמיתי, אלא ממתינים שימכור בזול. אם כן, אפילו פורטה, נמי לא להספולי, גם פחות ממאה זוז לא יאכיל אותו ממעשר עני, שהרי על פי האמת שווים קרקעותיו 200 זוז, והרי הוא עשיר ואינו רשאי ליטול מעשר עני. שמה שלמעשה קרקעותיו שווים פחות מ-200 זוז זה מחמת פשיותו שהראה עצמו שהוא דחוק למעות. ואמר מר, ואמר על כך רבה, ואמר מר עלה בביאור הברייתא, לא צריך הדין זה שנוטל מעשר עני שיעור 100 זוז נאמר באופן, דביום ניסן, בתקופת חודש ניסן, יקר הערתה, מחיר הקרקע יקר כיוון שיכול הלוקח לחרוש את הקרקע בימות הקיץ ולזורן בתשרי, וביום מתשרי, בתקופת חודש תשרי זל הרתה, מחירם זול, כיוון שאינו יכול לזורם בשנה זו. וכמו כן בבתים, בזמן שרגילים לזכור מחירם יקר, ולאחר זמן זה מחירם זול, אומרים התוספות. דכולי אלמנטרי עד ניסן ומזבני, ומשום כך כל המוכרים קרקעותיהם ממתינים לניסן כדי למוכרם במחיר הגבוה. והי ואדם זה, הועיל ויצטרך אלי זוזיות והוא זקוק למעות זווין, כדי אשתה. מחר כעת במחיר הזול, וכיוון שבניסן ישבו קרקעותיו 200 זוז, אינו נחשב עני ליטול 1,000 זוז בבת אחת. אבל גם השיר הוא אינו, שהרי כעת אין הקרקעות שלו שוות 200 זוז בכל מקום. לכן הדין הוא שמשלימים לו ממעשר עני עד 200 זוז. וזהו שאמרה הברייתא שמאכילים אותו עד מחצה. דהיינו, משום דעת פלגה אורחי למיזל. עד חצי דרך הקרקעות שמחירם זול בימי תשרי, חצי מערכם. תפי, לא באורחי למיזל. אבל מעל זה, אין רגילות שיוזלו ביותר מחצי מערכם, וכיוון שנכסף שווים 100 זוז, נוסיף לו גם אנו עד 100 זוז, ונמצא עכשיו שיש בידו 200 זוז. והכנה מגבי נזקין. כשם שביה רבא דברי הברייתא, מבאר רבאיה את סתירת הכתובים מיטב וישיב, שמדובר שהזיק בתשרי בשווה מנה ובא לגבות מנה מקרקעות המזיק. שדיני דינו של הניזק לגבות בעידית, או כפי שנלמד מהכתוב מיטב שדהו, ואולם מהכתוב ישיב למידים, אי אמר לי איו, אם יאמר הניזק למזיק, במקום הקרקע עידית שעליך לתת לי אב לי בינונית פי פורטה, תן לי מעט יותר מקרקע בינונית כפי שוויה עכשיו, אמר לי, יכול המזיק לומר לו, אי שקלת כדינך שקול כדעשתה, אם אינך לוקח עידית כדינך, אינך רשאי ליטול קרקע לפי שוויה כעת, ולא לפי המחיר הגבוה שישבו הקרקעות בניסן, והיא לא, אבל אם אינך לוקח את הראוי לך, אלא אינך רוצה קרקע בינונית, שקיל כיוקרא דלקמי, טול קרקע בינונית לפי המחיר הגבוה שישבו הקרקעות בימי ניסן. בדין זה למדנו מדרשת הכתוב ישיב לרבות סובין, שהרי לא ייתכן לומר שבא הכתוב ללמדנו שיכול הניזק לדרוש קרקע בינונית, שדין פשוט הוא, שאם בעידית ייפה הכתוב את כוחו, כל שכן שייפה כוחו שיכול לגבות בינונית בעל כוחו של המזיק, אלא בא הכתוב לומר שאם בא לגבות בינונית וכן סובין או שער שווה כסף, גובה לפי המחיר הגבוה של ניסן. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, מה תקיף לרבך בר יעקב, אם כן שהניזק אינו רשאי לגבות מקרקע בינונית לפי מחירה היום כפי שרשאי לגבות מעידית, נמצא שהורעת את כוחן של הבאים לתבוע תשלומי נזיקין אצל גביית קרקעות בינונית וזיבורית, שכשיבואו לגבות מבינונית וזיבורית יקבלו פחות מאשר אם יבואו לגבות מעידית כדינם, וזה לא מסתבר. דרי רחמנה אמר ממיטב, התורה יפתה את כוחם לגבות אפילו ממיטב, ואת אמרת ולפי דבריך יוצא, שמבינונית וזיבורית נמי לו לא יוכלו לגבות לפי המחיר של עכשיו, אלא רק לפי המחיר הגבוה של ניסן. כיוון שנדחו דבריו של אביי, מנסה הגמרא ללמוד דין אחר מדבריו של רבא בביאור הברייתא. אלא אמר רבך בר יעקב, איכא לדמויי, אם יש מקום לדמות דין כלשהו לביאורו של רבא בברייתא, לבעל חוב מדמין עלי. יש לדמות זאת לדינו של בעל חוב שבא לגבות את חובו מן הלווה בתשרי. שהרי בעל חוב דיני, דינו בבינונית, ואם אמר לי, ואם יאמר לו המלווה ללווה במקום הקרקע בינונית שעליך לתת לי, הב לי זיבורית פי פורטה, תן לי מעט יותר מקרקע זיבורית כפי שוויה עתה, אמר לי, יכול הלווה לומר לו, איש אקלט כדינך שקול כדעשתה, אם אינך לוקח קרקע בינונית כדינך, אינך רשאי לתלה לפי שוויה עכשיו, ולא לפי המחיר הגבוה שישבו הקרקעות בניסן. והיא לא! אולם אם אינך לוקח את הראוי לך, אלא אתה רוצה לקחת קרקע זיבורית, שקיל כיוקרא דלקמי, קח אותה לפי המחיר הגבוה ששווה הקרקע בניסן. מקשה הגמרא על סברתו של רבך בר יעקב, מה תקיף לרבך ברי דרביקה בנו של רביקה, אם כן, אם כדבריך שיכול הלווה לטעון כך ולהפסיד את המלווה, נמצא שנעלת דלת של המלווים בפני לווין שיסרבו להלוות להן. משום דאמר לי, אומר לו המלווה, אילו אבו ליזו זה יאו שקלי כדאשת. אם היו המאות שהלוויתיך בידי, הייתי יכול לקנות קרקע זיבורית זו לפי מחירה עכשיו. ואשת דזוזי גבך, עכשיו שמעותיי בידך, אשכול כיוקרא דלקמי, אקבל ממך קרקע לפי המחיר הגבוה של ניסן, אם כן נמצא שהפסדתי בזה שהלוויתי לך מאות. ולאבא ימנו המלווים מלהלוות ללווים כסף, אלא אמר רבך ברי דרביקה, איכא לדמויי, אם יש לדמות דין כלשהו לביורו של רבא בברייתא, לכתובת אישה מדמינן. יש לדמות זאת לדין אישה שנתן לבעלה גט בתשרי ובא לגבות כתובתה. דעה שהרי כתובת אישה דינה להיגבות בקרקע זיבורית, כמבואר במסרת גיטין בדף ממתת, והיא אמרה לי, אי, ואם תאמר לו האישה, במקום הקרקע זיבורית שעליך לתת לי, אב לי בינונית בציר פורטה, תן לי מקרקע בינונית פחות מעט, כפי שוויה עכשיו, אמר לה, יכול הבעל לומר לה, אישה קלט כדינך שקול כדעשתה, אם אינך לוקחת קרקע זיבורית כדינך, אינך רשאית ליטול קרקע לפי שוויה עכשיו ולא לפי המחיר הגבוה שישבו הקרקעות בניסן. והיא לא. אולם אם אינך לוקחת את הראוי לך אלא אינך רוצה קרקע בינונית, שקלי כיוקרא דלקמי, תלי אותה לפי שוויה בימי ניסן. עכשיו חוזרת הגמרא לנידון הראשון של סוגייתנו ושואלת מכל מקום קשיא. הריקושיית אביי נשארה קשה, שמצד אחד למדנו שמיטב שדה הוא ישלם מבואר שאינו יכול לשלם בדבר שאינו מיטב. ומאידך למדנו מהמילה ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין, ותירוצו של אביי נדחה. תרץ את הגמרא אמר רבה, כל דייב לי ממיטב ליטב לי. מהמילים מיטב שדהו ומיטב כרמו אנחנו למדים שכל דבר שנותן ייתן מה טוב ביותר של דבר זה, ולכן אין בכך כל סתירה למה שלמדנו מהמילה ישיב שיכול ליתן לו סובין. כיוון שהכוונה היא שאם נותן לו סובין ייתן מה הסובין המעולים ביותר שיש לו. דוחה הגמרא ואומרת, והמיטב שדהו כתיב, הרי בכתוב נאמר מיטב שדהו, ואם כדבריך שדין מיטב נוהג בכל דבר, מדוע לא נכתב מיטב סתם? אלא מתרץ את הגמרא תירוץ אחר, כי אתה רב פאפה, כשבאו רב פאפה ורבון הבריידי רב יהושע מבי רב מבית המדרש, פרשו הפרשו וישבו את סתירת הדרשות, שכל מילי כל דבר המטלטל מיטב הוא נחשב למיטב, משום די לא מזדוון אחה מזדוון במטה אחריתי, שאם לא ימחר במקום זה ימחר במקום אחר, לבר מערה לבד מקרקע שבה הקפידה התורה דלייטב לי שייתן לו ממיטב, כי איך הדליק פוצע לזבינה, כדי שיקפצו עליה קונים במקום שנמצאת ויוכל למוכרה בקלות. ולכן כתבה התורה דין מיטב רק לעניין שדות, כיוון שרק בהם יש חילוק בין עידית לזיבורית, מה שאין כן במטלטלין, אפילו סובין נחשבים למיטב, ונמצא שאין סתירה בין הדרשות, כיוון שמיטב שדה הוא נאמר דווקא לעניין קרקעות, ואילו במטלטלין יכול ייתן לו אפילו סובין. מבררת הגמרא כיצד שמים את הקרקעות לעניין חיובו של המזיק לשלם מעידית ובעל חוב בבינונית. באי מיני שאל רב שמואל ברבא, שבא ממקום המכונה אקרוניה, מרבי אבא את רבי אבא, כשאין שמין, כשבית דין באים לשום את קרקעות המזיק כדי להגבות לניזק מן העידית, ויש לו קרקע שווה כעידית של רוב העולם, וכן קרקע משובחת יותר ממנה, האם בקרקעות שלו של המזיק הם שמין, וממילא יגבו מהמזיק את הקרקע המעולה ביותר שיש לו, אף על פי שהקרקע הפחותה מזו נחשבת כעידית אצל רוב העולם, או שנאמר שבשל עולם הם שמין. יגבו ממנו את הקרקע הנחשבת אצלו כזיבורית, כיוון שאצל רוב העולם היא עידית. והרשב"א הוסיף שיש להסתפק באופן אחר לגבי בעל חוב, כגון שיש לו בינונית השווה כבינונית של רוב העולם, וזיבורית השווה כזיבורית של רוב העולם, ואם נאמר שבשל עולם הם שמין, נותן לו מה בינונית, ואם בשלו הם שמין, נותן לו מה זיבורית, שהרי בינונית נחשבת אצלו כעידית, שאין בעל חוב גובה ממנה. ואומר הרשב"א שכל הנידון של הגמרא הוא כשיש לו קרקע משובחת יותר מקרקע עידית של רוב העולם. וגם קרקע נחשבת כעידית אצל רוב העולם, אבל פשוט שאם יש לו רק קרקעות הפחותות מעידית של רוב העולם שפורע בהם, כיוון שהם המשובחות ביותר שיש לו, ואינו צריך לקנות קרקע נחשבת כעידית אצל רוב העולם. מבארת הגמרא כדעת מי שייך להסתפקן, עלי בד רבי ישמעאל לשיטתו של רבי ישמעאל לא תיבא אלך, אין מקום להסתפק את הספק הזה. דה אמר שהרי אמר לאל בדבב עמוד ב' בקרקעות דניזק שימינן, ואם כן פשוט, שייתן לו המזיק את הזיבורית שלו, השווה כעידית של הניזק, שהוא מרוב העולם. כי תיבא אלך הספק הוא רק עליבה, דה רבי עקיבא, רק לשיטתו של רבי עקיבא, דה אמר בדמזיק שימינן, ולמד זאת, ממה שנאמר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, כלומר שהמיטב יהיה של זה שמשלם, והוא המזיק. מהי? מה כוונת הפסוק? האם מיטב שדה של המזיק אמר רחמנה? אמרה התורה, היינו רק למעוטי, למעט את המיטב דניזק, שאין המזיק יכול לשלם לו בקרקע שנחשבת רק אצל הניזק כעידית, כיוון שאצל רוב העולם אין זו עידית, אבל יכול המזיק לשלם לו בקרקע נחשבת אצל רוב העולם כעידית, אף אם אצל המזיק עצמו אין זו עידית, אלא זיבורית, והיינו כמו הצד שבשל עולם הם שמין, או דילמה או שמה לשון התורה מיטב שדהו בדווקא, שיהיה זה המיטב בשדותיו של המזיק, ולמעוטי דעל מנמי, למעט גם את המיטב של רוב העולם, שאינו יכול לפרוע בקרקע נחשבת אצלו כזיבורית, אף שאצל רוב העולם היא עידית, אלא חייב לתת דווקא קרקע נחשבת אצלו כעידית, והיינו כמו הצד שבשלו הם שמין. אמר לי פשט רבי אבא את הספק ואמר, רחמנה אמר, התורה אמרה לשון מיטב שדהו, והיינו מיטב שדהו של המזיק עצמו, כמבואר בדברי רבי עקיבא. ואת אמרת ואתה אומר שיש צד שבשל עולם הם שמין. והרי כיוון שמשמעות לשון הפסוק שיהיה זה מיטב של המזיק, מדוע אינך מסתפק לומר שהכוונה למיטב של העולם? מקשה הגמרא הייתי ויקשה על דברי רבי אבא המבואר בברייתא לגבי אדם החייב לשלם לניזק לבעל חוב ולכתובת אשתו. ובהמשך תבאר הברייתא שעיקר דין הניזק הוא בעידית, עיקר דינו של הבעל חוב בבינונית ועיקר דינה של האישה גובה כתובתה בזיבורית. ובתחילה מביאה הברייתא כמה אופנים שיש לו קרקע אחת. אין לו אלא קרקע עידית, הדין הוא שכולם גובים את חובה מן העידית ואף הבעל חוב והאישה אף שאין זה עיקר דינם. אומר המאירי החידוש בזה, שאינו יכול לומר לבעל חוב אל האישה, המתינו מלגבות עד שקנה בינונית וזיבורית, אלא גובים ממנו מיד את העידית. ובחידושי ערים בייר, שהחידוש הוא, שאם אין לו מספיק קרקעות לכולם, אין לה ניזק דין קדימה על האחרים, אף שעיקר דינו בעידית. כיוון שכשיש לו רק עידית, דין כולם שווה בה. אם יש לו רק בינונית, כולם גובים מבינונית, וגם הניזק והאישה. והחידוש הוא שאין לה מזיק זכות קדימה לברור איזה בינונית שרוצה בטענה שהיא נחשבת עידית אצלו, אלא הוא והבעל חוב שווים. אם יש לו רק זיבורית, כולם גובים מזיבורית וגם הניזק והבעל חוב. גם כאן החידוש שאין לה ניזק זכות קדימה לברור איזה זיבורית שרוצה. הוא מביאה הברייתא האופן שיש לו שלוש קרקעות שונות. אם היו לו קרקעות עידית ובינונית וזיבורית, גובים כעיקר דינם. הנזקין בעידית ובעל חוב בבינונית וכתובת אישה בזיבורית. מביאה הברייתא כמה אופנים שיש לו רק שתי קרקעות. אם יש לו רק עידית ובינונית, הדין הוא שנזקים גובים בעידית כעיקר דינם ובעל חוב, וכתובת אישה גובים בבינונית ובעל חוב, בעצם גובה כעיקר דינו והאישה יתר על דינה. אם יש לו רק בינונית וזיבורית, הנזקין ובעל חוב גובים בבינונית, הבעל חוב כעיקר דינו והניזק פחות מדינו, וכתובת אישה דינה בזיבורית כעיקר דינה. אם יש לו רק עידית וזיבורית, נזקין גובים כדינם בעידית ובעל חוב וכתובת אישה דינם בזיבורית. והטעם שכשאין ללווה בינונית גובה הבעל חוב מזיבורית ולא מעידית, כיוון שמן התורה דינו בזיבורית כמבואר להלן, אלא שחכמים תקנו שיגבה מבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, שלא ימנעו בני אדם מלהלוות. ובמקום שאין ללווה קרקע בינונית, חוזר דינו לעיקר הדין שגובה מזיבורית. מסיימת הגמרא את הקושייה, קטן מי המציע, שנינו על כל פנים בדין האמצעי של הברייתא, שאם יש לחייב רק בינונית וזיבורית, אז נזקין ובעל חוב גובים בבינונית, וכתובת אישה גובה בזיבורית. והיא אמרת, ואם תאמר שבשלו הם שמין, בשל המזיק הם שמין, אם כן באופן שיש לו רק בינונית וזיבורית, תעשה הבינונית שלו כעידית, שהרי היא המובחרת שבשדותיו, והרי הוא כמי שיש לו רק עידית וזיבורית, ואם כן ידחה בעל חוב אצל זיבורית, כמבואר בברייתא עצמה, שאם יש לו עידית וזיבורית, גובה בעל חוב מזיבורית. ומדוע אמרה הברייתא שגובה מבינונית, אלא ודאי ששמים את הקרקעות בשל עולם, ולכן גובה הבעל חוב מזו שהיא בינונית אצל רוב העולם, אף שאצל החייב עצמו היא עידית, שאין לו שדה טובה יותר, ושלא כדברי רבי אבא שבשלו הם שמים. תרץ את הגמרא לעולם אפשר לומר שבשלו הם שמים, ואחר במה יסקינן באיזו אופן עוסקת הברייתא, כגון שמלבד הבינונית והזיבורית הייתה לו ללווה עידית בשעת ההלוואה, וממילא באותה שעה השתעבדה לבעל חוב הקרקע שהייתה בינונית אצלו. ולאחר ההלוואה, מחרה את העידית ונשארו ברשותו בינונית וזיבורית, וכיוון שבשעת ההלוואה הייתה קרקע זו אצלו בינונית, והשתעבדה לבעל חוף, שוב אין השיעבוד פוקע, אף אחרי שמחר את העידית. מסיים את הגמרא, וכן אמר רב חיסדא לתרץ את הברייתא, כגון שהייתה לו עידית ומחרה. מביאה הגמרא סיוע לתירוץ הזה, החינמי מסתבר, אכן כך מסתבר לומר שהברייתא עוסקת באופן שהייתה לו עידית ומחרה, מדי קטני אחריתי, מכך ששנינו בברייתא אחרת שאם יש לו רק בינונית וזיבורית, הדינו שנזקין בבינונית ובעל חוב וכתובת אישה בזיבורית, ולכאורה קשיה נעדדי, שתי הברייתות סותרות זו לזו, בברייתא הראשונה נאמר שבאופן כזה בעל חוב גובה בבינונית, ובברייתא השנייה נאמר שדינו בזיבורית, אלא לאו שמע מינה. בוודאי מוכח שצריכים להעמיד את הברייתות כך, כאן. הברייתא הראשונה עוסקת באופן שהייתה לו עידית ומחרה, ולכן גובה מהבינונית שכבר השתעבדה לו. כאן הברייתא השנייה עוסקת באופן שלא הייתה לו עידית ומחרה, אלא הייתה לו מתחילה רק בינונית, וכיוון שהדין הוא שבשלו הם שמין, וכדברי רבי אבא נחשבת הבינונית כעידית, ואין לבעל חוב לגבות ממנה אלא מן הזיבורית. מביאה הגמרא תירוץ נוסף לסתירה בברייתות, אף אם אנחנו נאמר שבשל עולם הם שמין. והיא בית אימה אם תרצה ניתן לתרץ כך שלעולם בשל עולם הם שמין, ושלא כדברי רבי אבא. ואידי ואידי זו וזו, כלומר שתי הברייתות עוסקות באופן שלא הייתה לו עידית ומחרה, אלא או שלא הייתה לו כלל עידית או שעדיין יש לו עידית. וכמו שיבואר להלן, ולא קשה אין קושייה בין הברייתות, משום דה, הברייתא השנייה אומרת שהבעל חוב גובה מזיבורית עוסקת באופן דשוויה ששווה בינונית שלו כאידי דה אלמה, של רוב העולם, ויש לו מלבדה גם קרקע משובחת יותר שאידית שלו, וכיוון שבשל עולם הם שמין, ממילא בעל חוב שדינו בבינונית גובה מזיבורית של המלווה שהיא הבינונית של רוב העולם. וגם הנזיקין גובים מהבינונית ולא מהאידית אף שיש לו אידית, כיוון שבשל עולם הם שמין והבינונית שלו שווה כמו האידית של רוב העולם. וכאן הברייתא הראשונה אומרת שבעל חוב גובה מבינונית עוסקת באופן דלא הייתה לו מעולם עידית אלא רק בינונית וזיבורית, ולא שוויה לא שווה בינונית שלו כאידי דאלמה אלא כבינונית של רוב העולם. ולכן אפשר לחנותה בינונית, אף שאצלו היא עידית. ולכן הבעל חוב גובה כדינו מבינונית שלו, שהיא בינונית של רוב העולם. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף לסתירה בין הברייתות והיא בית האמא, אם תרצה ניתן לתרץ כך אידי ואידי זו וזו, שתי הברייתות עוסקות כגון שהייתה הבינונית שלו, כבינונית דאלמה, ואין לו קרקע משובחת ממנה. ואחה באפליגי, ושתי הברייתות נחלקו בנידון זה עצמו שהסתפק בו רב שמואל. מר סבר, התנא בברייתא השנייה סובר דבשלו הם שמין, וכיוון שלא עצמו אין קרקע טובה יותר הרי נחשבת כעידית ואין בעל חוב גובה ממנה אלא מזיבורית. ומר סבר, התנא בברייתא הראשונה סובר שבשל עולם אין שמין, וכיוון שקרקע זו נחשבת כבינונית אצל רוב העולם, אף שאצלו היא עידית, בעל חוב גובה ממנה. מתרץ את הגמרא עוד תירוץ ליישב את שתי הברייתות. רבינה אמר שהברייתות מבוארות בין לשיטות שבשלו הם שמין, ובין לשיטות שבשל עולם הם שמין. ושתי הברייתות בדאולה פליגי חולקות בדין שאמר אולה, דאמר אולה. והדברים מופיעים במסרת גיטין. בדף נון עמוד א', וכן במסרת בבא בתרא בדף קוף עין א', דבר תורה, דין התורה הוא שבעל חוב דינו בזיבורית, שנאמר לעניין גביית חוב על ידי בית דין, בספר דברים פרק חב דלת פסוק י' א', בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו, יוציא אליך את האבות החוצה. וכיוון שתלתה התורה את נתינת האבות, דהיינו המשכון בהוצאתו של הלווה, יש לדרוש כך, מה דרכו של אדם, דהיינו הלווה להוציא לחוץ לצורך גביית החוב את הפחות שבכלים, והוא הדין בגביית קרקעות, גובה המלווה את הפחותה שבקרקעות שהיא זיבורית, ומה הטעם אמרו חכמים שבעל חוב דינו בבינונית? כדי שלא תינול דלת בפני לובין, שלא יסרבו בני אדם להלוות ממון מחשש שיצטרכו לגבות מזיבורית. ובזה נחלקו שתי הברייתות. מר, התנה של הברייתה הראשונה, איטלי תקנת דאולה, הוא סובר את התקנה שאמר אולה, ולכן גובה הבעל חוב מבינונית. ומר, התנה בברייתה השנייה, ליטלי תקנת דאולה, אינו סובר שתקנו כן, אלא הבעל חוב גובה כעיקר דין תורה, מזיבורית. ואף אם הייתה לו גם קרקע עידית, וממילא קרקע זו היא בינונית גמורה, גובה הבעל חוב מזיבורית. ואילו תוספות בדיבור המתחיל מר לית לתקנת דאולה, כתבו שהמבואר בברייתא השנייה שהבעל חוב גובה מזיבורית, היינו רק באופן שאין ללווה עידית, ונמצא שהבינונית הזו נחשבת אצל הלווה כעידית. בזה סוברת הברייתא שאינו גובה מהבינונית דאלמה שהיא עידית של הניזק. והיינו כתם המבואר במסרת גיטין, בדף ממתת עמוד ב' שבעל חוב אינו גובה מעידית כדי שלא יחמוד האדם את העידית של חברו ויקפוץ וילווה לו כדי לגבותה. ואף שקרקע זו היא בינונית דאלמה, בכל זאת חסו חכמים על הלווה שלא יגבו את השדה היפה שלו. אבל אם יש ללווה גם עידית לא שייך הטעם הזה, וגם התנא של הברייתא הזו מודה שגובה המלווה מהבינונית. לפי הביאור הזה כוונת התוספות שבשל עולם הם שמין. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף זין במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, שור אדיוט שנגח שור של הקדש, מה דינו? שאלה שנייה, באיזה אופן אומרת הברייתא שאם אינו מוצא למכור את נכסיו בשוויין, מאכילים אותו ממעשר עני? שאלה שלישית, איזה נכסים מעני לא חייב למכור? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מדוע מי שלא מצליח למכור נכסיו בשוויין מפני שהוא זקוק למעות אינו מקבל מעשר עני? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, למסקנה, איזה דין יש ללמוד מפירושו של רבא לברייתא? והשאלה האחרונה על דף זין, כיצד יישבו רב פאפה ורבונה את הסתירה ממיטב לישיב? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אותו אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף זין במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום.
ויבוא למקמא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקמא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת יבמות פרק ד' משנה ט'. עוברת המשנה לדון בכמה פרטים הנוגעים לאיסור נישואין עם אחות זקוקתו. אומרת המשנה, שומרת יבם, יבמה ממתינה ומצפה ליבם שקידש אחיו, כלומר אחד האחים שממתינה להם ליבום את אחותה. משום רב יהודה בן בתירא אמרו, אומרים לו למקדש, אמתן מלקנוס את ארוסתך מפני שהיא אסורה עליך משום אחות זקוקתך. עד שיעשה אחיך הגדול מעשה איבום או חליצה ביבמה, ותעקר זיקתה כלפיך. חלץ לאחיו של המקדש, או שכנסה איבם אותה, יכנוס המקדש את אשתו, שכן על ידי החליצה או האיבום פוקעת זיקת היבמה, ושוב אין אשתו אסורה עליו משום אחות זקוקתו. וכן אם את היבמה יכנוס המקדש את אשתו, לפי שאין איסור אחות זקוקתו נוהג, אלא בחיי הזקוקה. אבל אם את היבם האחר לפני שהספיק ליבם או לחלוץ ואין להם אח נוסף, יוציא המקדש את אשתו בגט, מפני שיחות זקוקתו ואין דרך להתיר את איסורה. וכן עליו להוציא את אשת אחיו בחליצה ואינו יכול ליבמה, מפני שהיא אסורה עליו משום אחות אשתו. מסכת יבמות פרק ד' משנה י'. חוזרת המשנה לעסוק בסדר היבום והחליצה, ומלמדת על התקופה שיבמה צריכה להמתין לאחר מות בעלה עד היבום או החליצה. אגב כך מלמדת המשנה על חיוב ההמתנה של כל אישה שרוצה להתארס או להינשא לאחר שהתאלמנה או התגרשה מבעלה. אומרת המשנה, יבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה, עד שיעברו עליה 3 חודשים מיום מיתת בעלה, שהיבום בתוך תקופה זו אסור, מחשש שמעוברת מבעלה הראשון, ומתוך שאינה עולה ליבום, אינה עולה גם לחליצה. וכן כל שאר אנשים שהתאלמנו, יתגרשו מבעליהם, לא יתרסו ולא ינסו לאחרים, עד שיהיו להן, יעברו עליהם 3 חודשים, שנשואין בתוך תקופה זו אסורים, מחשש שתלד ולד, שיהיה ספק בנו של הראשון וספק בנו של השני, ומתוך שגזרו על הנישואין, גזרו גם על הירוסין. אחד בתולות ואחד בעולות, אחד גרושות ואחד אלמנות, אחד נשואות ואחד ארוסות, וכולן נוהגים איסורים אלו, ואף על פי שאצל הבתולות והארוסות אין לחשוש שהן מעוברות מהבעל הראשון, מכל מקום מתוך שגזרו על הבעולות והנשואות, גזרו גם עליהן. רבי יהודה אומר, אפילו הנשואות התארסו רשאיות להתארס בלא המתנה, מכיוון שאין לחשוש שיתעברו לאחר האירוסין, וכן הארוסות יינשאו. רשאיות אפילו להינשא בלא המתנה, שהרי אין לחשוש שהן מעוברות מהבעל הראשון, חוץ מן הארוסות שביהודה, שצריכות להמתין 3 חודשים לפני שניסות לאחר, מפני שביהודה היו נוהגים לייחד את החתן והכלה בתקופת האירוסין, כדי שיהיה לי בו גס רגיל בה בשעת בעילת מצווה, ועל כן בכל ארוסה מיהודה יש לחשוש שמה היא מעוברת מהארוסה. רבי יוסי אומר, כל הנשים התארסו רשאיות להתארס מיד ואינן צריכות להמתין כלל, מכיוון שאין לחשוש שיתעברו לאחר האירוסין, חוץ מן האלמנה שאסורה להתארס בתוך 30 יום שלאחר מיתת בעלה, מפני העיבול חובתה לנהוג בדיני הבעילות באותם ימים. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי. חפהי במרחשוון תפשין פי דלת, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה ענקית את תלמוד תורתנו בדף זין. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בבריות גופה ובנאורה מעליה בכל מיני דמי תב, מחר יום שישי. חבב במרחשוון, ערב שבת קודש פרשת חיי שרה, ושבת מברכין. את ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה ולבשורות טובות, תשפ"ד, ונלמד את דפים ח' ות' במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדה מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.